בסדר? רוב האנשים יש להם את יכולת החיקוי, הם רואים משהו, אם הם יתבוננו במספיק זמן, הם ידעו אולי לחזור עליו, לא תמיד. רוב האנשים יש להם את יכולת ההבדלה, עד כדי כך שמי שאין לו את יכולת ההבדלה, אז הוא יכול להיות שהוא בגדר שוטה. ומיעוט אנשים יש להם גם את יכולת ההמצאה, מה שקוראים היום לחשוב מחוץ לקופסה. משהו ככה, איזו הברקה כזאת, איזו גאונות שבאה וממציאה משהו, אלה באמת אנשים מיוחדים במשך שנות ההיסטוריה שחוללו שינויים. כל פנים זה החלק השכלי. הרמב"ם מביא במקום אחר שאריסטו הגדיר חוכמה, כן, איזה הוא חכם, היודע דבר בסיבותיו. החכם זה מי שיודע לברר את הסיבה של כל דבר. הוא יכול לשאול 4 שאלות על כל דבר. יש כאן שולחן, מי עשה אותו, למה עשו אותו, איך עשו אותו, וממה עשו אותו. מי עשה אותו הנגר, למה עשו אותו כדי שיניחו עליו דברים וספרים וילמידו עליו תורה, ממה עשו אותו מעץ, ואיך עשו אותו, חתכו ושאיפו והדביקו וכו'. הנה, שאלתי 4 שאלות, הקפתי פחות או יותר את הדבר מכל צדדיו. זה נכון כמעט לגבי כל דבר. איזה הוא חכם, היודע הדבר בסיבותיו. אז זה החלק השכלי. כלומר, החלק השכלי, גם הוא קשור מאוד לשאר החלקים. חוכמת אדם תאיר פניו. אפילו לגוף זה קשור. אדם שהוא, יש לו חוכמה, זה מאיר מבעד לפנים. וכמובן שאדם ש... הזכרנו את זה בעבר, אני אזכיר את זה גם עכשיו. כשהיינו ילדים, אז... בשבילנו כל מה שהיה שחור וקופץ היה קולה. ואז היה לנו חבר אחד שהוא נסע לשליחות בארצות הברית עם ההורים שלו, והוא חזר אחרי שנתיים, מבין עניין. הסתכל עלינו בבוז, מה אתם שותים? אז היה טמפו. היום היה טמפו כאלה בקבוקים גדולים. איך, כזה, נגיד, אני שותה רק קוקה קולה. אמרנו לו, מה? שכחת, אנחנו כולנו מהשכונה, אתה לא מבדיל, לא בין קולה, לא בין טמפו, זה הכל אותו דבר. הוא נעלב עד עמקי נשמתו, עשינו תחרות, וכלומר, תשימו לי 4 כוסות, כוס קולה, כוס טמפו, כוס קריסטל, כוס שוואפס, אני יודע להבדיל לכם בין כל הטעמים. אמרנו לו, בחיים אתה עוזר הזיות. שמנו 4 כוסות, וואלה, הוא ידע להבחין. הוא ידע להגיד, זה קוקה קולה איכותית, זה רעל איכותי משובח, זה מה, קולה. כן. אז מה? הוא למד, הוא היה שם ולמד את הדבר, האמת, דוגמה יותר מוצלחת זה יינן. אני שותה יין, אז אני יודע להבדיל בין יבש לבין מתוק, אבל יינן יודע להגיד לך, זה בציר 98 המשובח. יש כאן בוקה של חבית עץ אלון עם ניחוח פירות יער, ארומת שקדים, כל מיני המצאות כאלה, אתה אומר, וואו. אבל הוא באמת אומר את זה, כי הוא למד את התחום והוא יודע. והלמידה מביאה לרגישות אפילו גדולה, אפילו בחוש הטעם. אז אם כך, ככל שאדם הוא יותר יודע, ככה הרב אומר באורות הקודש, הסדר הוא כזה. אדם יודע, לומד, ואחרי שהוא לומד הוא יותר רוצה, ואחרי שהוא יותר רוצה הוא גם מגלה בקרבו את היכולות. בסדר? אם רוצים לבנות את הרצון, אז צריך קצת להכיר את התחום, להיחשף אליו, ואז מגיעה נקודת הרצון, ואז יש גם נקודת הרצון, גם מתגלה גם היכולת. אז, אבל הכל מתחיל מהלימוד. אם כך, הכוח השכלי קשור לכל הדברים כולם. הוא קשור לכוח המתעורר, בלי שאדם לומד על משהו, קשה לו מאוד לרצות אותו. הוא קשור לכוח השכלי, הוא גם קשור ודאי לדמיון. ודאי לדמיון. מה אנחנו מדמיינים? דברים שלמדנו ועסקנו בהם, אנחנו מאוד מאוד חושבים אותם, אנחנו גם נדמיין אותם. אם אדם הוא... יש לו איזה משהו שמטריד את דעתו, והוא חושב על זה הרבה, ולמד על זה הרבה, יכול להיות שגם בלילה הוא יחלום איך הדבר הזה נראה. פתרון של איזושהי בעיה, איך תראה המערכת שהוא רוצה להקים, או סתם כל דבר אחר. ודאי הדמיון מושפע מהמחשבה. חז"ל אומרים, לא יערר אדם הרהורים ביום, כדי שלא יבוא לידי טומאה בלילה. כלומר, אם אדם ביום המוח שלו עסוק בכל מיני דברים, שליליים, אז בלילה הוא עלול לבוא לכלל טומאה. אם אדם עסוק בדברים חיוביים, חושב על דברים חיוביים, עסוק בדברים חיוביים, אז הוא גם מדמיין אותם. פילה פלאות. אז הוא קשור החלק השכלי גם לחלק המדמה וגם לחלק המרגיש וכו' וכו'. יפה מאוד. וידע, אומר הרמב״ם, שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. והשכל לצורה. חומר בצורה, כמו משהו, גולם ותוכן. כן, העץ הוא החומר, מגיע הנגר, ומקציע אותו, משאף אותו, והופך אותו לצורה. אז הנפש של האדם, השכל של, הנפש של האדם היא כמו גולם. יבוא השכל, ככה לפי הרמב״ם, ויעצב, יקדם אותנו, יהפוך אותנו לאנשים בעלי צורה, צורה פנימית. ככל שאדם יותר לומד, ככל שאדם יותר מפעיל את כוחות נפשו הפנימיים, ככה הוא יותר ויותר מגדיל ומאיר את הצורה בקרבו. עכשיו זה ממש נכון, כי כמו שיש חוכמת אדם תאיר פניו, אנחנו יודעים שאנשים שהם שיקורים. בסדר? שכל מסולק מהם. רואים את זה על הפנים. אתה רואה שהוא כולו מפוזר, כזה ככה חצי מסתול. זה, אתה רואים את זה על הפנים. בן אדם שהוא דעתו מפוזרת, גם רואים עליו. לחילופין, אנשים שיש להם סובלים מפיגור כזה או אחר, הדבר הזה בא ומתראה גם במראה פניהם. כמובן, יש להם ניסיונות אחרים ומעלות אחרות, אבל הדבר הזה הוא גם, יש לו גם כן השלכות בדבר הזה. אז לכן, השכל הוא הצורה של הנפש. ולפי הרמב״ם בוודאי, צריך אדם שהוא קורא לו בהמשך, אדם שלא משקיע בשכל שלו הוא גולם. סוג של גולם. גולם. גולם הולך על שתיים. לא במובן גולם, לא במובן של הכינוי גנאי גולם, אלא משהו גולמי, שלא יצא אל הפועל. שלא יצא אל הפועל הגמור ולא יצא אל המימוש. לכן אומר הרמב״ם, ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר והשכל לצורה. וכשלא הגיע לצורה, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבא לקבל הצורה, היא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כלים להבין ולהשכיל, ללמוד, ללמד. ואם אנחנו לא מוצאים את זה לפועל, אז כאילו סתם, להבל. והוא אומרו, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצה לומר, שמציאות הנפש שלו הגיעה אליה הצורה, אבל תהיה נפש בלא דעת לא טוב. זאת לא מציאות טובה. ברור, כמובן. מציאות גרועה מאוד. והשאיפה שלנו צריכה להיות, שבכל דבר אנחנו נעיר אותו באור הדעת. רבי נחמן ברסלב אומר, כי צריך להסתכל בהחוכמה של כל דבר. ולעיין בהשכל שיש בכל אדם. איש הישראלי צריך לעיין איך? בשכל של כל דבר, ולהפנות עצמו אל החוכמה שיש, נכון? בשכל של כל דבר, לקשר עצמו אל החוכמה שיש בכל דבר, כדי שיוכל, לא זוכר את ההמשך. על ידי אותו הדבר, לא זוכר, פסקה בקוטה מראה. כל פנים, איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. למה? לשאול שאלות. מה הסיבה? זה לא סתם שכנראה רוב, כל כך הרבה יהודים זכו בפרס נובל, כי שואלים שאלות על השכל של כל דבר. ולחילופין, כשלא עמלים על השכל, כשאדם נשאר בצורתו הגולמית, כמובן הדבר הזה הוא לא טוב, רק הרמב"ם מפנה אותנו לדברים שידבר עליהם בהמשך, בספר הנבואה. ובכלל נפסיק בזה הפרק, ואתחיל בפרק האחר, פרק שני, יפה. הקדמה לפרק שני. אמרנו, פרק ראשון, זה הרמב״ם, קודם כל, פרס את כוחות הנפש. שאין אדם מי נגד מי. אבל, אותנו מעניינים, לא רק כוחות הנפש, ולא רק החלקים, וגם לא רק המידות. אותנו מעניינות גם המצוות, לא גם, במיוחד, המצוות. כלומר, יכול להיות גם גוי שהוא מתוקן במידותיו. אנחנו יודעים, סיפורים על גויים שהם עבדו על המידות שלהם והם מאוד מאוד מתוקנים. יכול להיות גם אדם שהוא לא קשור לתורה ומצוות והוא, המידות שלו זה 100%. אנחנו לא נעצרים רק במידות המתוקנות, כי זה חצי דרך. המידות המתוקנות זה המבוא, זה התנאי ההכרחי לזכות להיפגש מריבונו של עולם. אבל אדם שהוא יש לו מידות מתוקנות, אבל והוא לא פוגש את ריבונו של עולם, אז הוא תקוע איפה? בעצמו. הומניסט, היינו קוראים לו. סוג של הומניסט. אחד שהוא סוג ב-human, human being, באדם. סוג באדם, לתקן את האדם. זה יפה מאוד, זה חשוב, אבל זה רק חצי דרך. ולכן הפרק הבא, יגיד הרמב״ם, עכשיו שלמדנו את כוחות הנפש, בוא נבדוק באיזה כוחות שייך מצווה ועבירה ובאיזה כוחות לא. כלומר, דרך איזה כוחות אני יכול לעבור את השם יתברך. דרך איזה כוחות? יש כוחות שכן, כוחות שלא. כוחות שניתן לצוות עליהם. תעשה, אל תעשה. וכוחות שאי אפשר לצוות עליהם, אנחנו נראה שגם הכוחות שאי אפשר לצוות עליהם, הם מושפעים גם הם מהעניין הזה. אז לכן, אומר הרמב״ם, דע, שהעבירות והמצוות התוריות, תוריות הכוונה של התורה, נמצאות בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. חלק המרגיש, הכוונה, כל מה שאנחנו אוכלים, מסתכלים, שומעים, מריחים, כל החושים, אז התורה יכולה לצוות, מה לאכול, מה לא לאכול, מה לראות, מה לא לראות, מה לשמוע, מה לא לשמוע, איזה דברים מותר לגעת, כל הדברים שקשורים לחושים, לטבע האדם, התורה מצווה ומעדנת אותם. והחלק המתעורר, הכוונה כוח הרצון, התורה גם כן מצווה עליו. לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך, הוכח תוכח את עמיתך, לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. המון המון מצוות ששייכות אל הרצון. מה אני רוצה? היכן נמצאת נקודת הרצון שלי? אז החלקים האלה התורה מצווה. כלומר, כשהתורה פוגשת את האדם, היא מנסה לרומם אותנו דרך מצוות שנוגעות ברצון שלנו, ודרך מצוות שעסוקות בחיים הממשיים. אולי זה כל היופי שבתורה. לא, יש הרבה יופי בתורה, כי יפת מראה התורה. אבל חלק מה... טלפון? כן. מי זה? שים על רמקול. כשהתורה, חוכמת התורה, היא חוכמה שמופנית אל החיים. זה לא רק, זה מתחיל משמי שמי קדם, מנסתר שבנסתר, ומגיע עד החיים עצמם. הרי מה התורה בעצם? מה המצוות בעצם אומרות לנו? המצוות אומרות לנו איך לחיות, איך להיוולד, ואיך לקום בבוקר, ואיך להתלבש כשקמים, ואיך בסדר הבוקר, ואיך לברך, ואיך לאכול, ואיך להתחתן, ואיך ללדת ילדים, וכמה אולי, ואיך לחתן אותם, ואיך להזדקן, וגם איך למות. אין דבר, אין תנועת חיים שהתורה אין לה מה להגיד עליה. כל תנועת חיים, התורה תגיד לנו איך לחיות אותה, את התנועה הזאת בצורה מדויקת. שלא תלך לנו לאיבוד ולא תתפזר. אז לכן, התורה ודאי, הציווי ודאי יבוא על החלק המרגיש. אני רעב, רוצה לאכול. עצור, חביבי, מה זה לאכול? שאלת עצמך אם האוכל הזה, קודם כל אם הוא שלך, אם הוא לא גזול, יפה שלך. אתה מעשרות, ברכת, הוא נקי מתולעים. התורה באה ואומרת לך, אתה לא יכול ככה סתם לאכול, אתה לא בהמה, אתה לא מתנפל. יש פה כמה שאלות שלפני כן צריכות להתברר ברמת הדעת, לפני שאתה בכלל ניגש אל האוכל. אדם רואה אישה, רוצה להתחתן איתה, רוצה להיות איתה. רגע, עצור, מה זה? היא פנויה או יש את איש? היא מותרת או שהיא אסורה? היא מעוניינת או לא מעוניינת? התחתנתם כאת משה בישראל, קידושית? התורה פתאום מציבה רצף של שאלות, ושמה את מגבילה את האדם, מדייק את האדם. כן, אדם בא, רואה חפץ מונח ברחוב, איזה יופי, וואלה, בדיוק כזה חסר, עצור! שלך או לא שלך? יש בו סימן או אין בו סימן? התייאשו או לא התייאשו? כל דבר, כל תנועת חיים שקשורה לממון, לרכוש, לאוכל, לתאוות, למין, ליצר, כל היצרים כולם, יש לתורה מה להגיד. התורה לא זורקת אותנו ככה, ואומרת לנו, תסתדרו חבר'ה, תזרמו לבד, לא, כל דבר מדויק. מתי לקום בבוקר? אני רוצה לקום ב-12, אי אפשר. צריך לקום, להגיד קריאת שמע. וכן על זה הדרך. זה תענוג. יש כאלה שזה מעיק עליהם. אוף, כל דבר, אי אפשר, קום, עשו, כל דבר, אומרים לך מה לעשות. אבל זה בדיוק הפוך. כל דבר שאני עושה, אני גם ככה עושה את הדבר הזה. אני כל כך רוצה לדעת שאני עושה את זה נכון ומדויק, שאני לא סתם עושה את זה. והנה, משה רבנו הוריד לי את זה מהר סיני, איך נכון לעשות את הדברים האלה? איך זה נכון להיות כאן? ולהתנהג בהם. נתנו גדול. אז לכן התורה מצווה על החלק המרגיש והחלק המתעורר. החלק המרגיש, כמו שהזכרנו, זה הרצון. אפשר לצוות עליו, לא לסנוע, לאהוב וכו'. והחלק המרגיש זה כל מה שקשור לחיים עצמם, שמתנהלים וזורמים בדרכם. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדבה, אין בו מצווה ולא עבירה. שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. החלק הזן הכוונה, אין איסור תורה לא תהיה שמן. אולי יש, לא יודע. אין איסור תורה לא תהיה רזה. אין, זה תוצאה. התורה תגיד לנו מה כן לאכול, מה לא לאכול. זה כבר קשור לחלק, לחלק המרגיש. זה קשור לתאוות האכילה. אבל כוח זן בעצמו, העיכול, זה לא כוח בחירי. אי אפשר להגיד לאדם... וכן, החלק המדמה. אין עליו מצוות. אין מצווה, אסור לך לדמיין דברי עבירה. אין איסור כזה. למה? כי החז"ל מזהירים מזה, שאדם, עוד פעם, שאדם לא יעשה ככה ויערער ככה, וירורי עבירה קשים מהעבירה. מתארים את החומרה של הדבר, אבל אי אפשר לצוות על זה. למה? כי זה תוצאה. תוצאה של הרבה דברים שקורים לנו. אמנם, צריך לדאוג, דווקא לשני החלקים האלו, שהם יהיו בסביבת עבודה נוחה. כן? אם אדם כל היום נמצא במקומות שמדברים בהם דברים נמוכים וזולים, ומקומות שיש בהם אולי סוג של תומה, אז מן הסתם, כוח הדמיון שלו יבעבע בכיוונים הלא נכונים. אז אדם צריך לדאוג שיהיה סביבת עבודה נוחה. שישמע, נגיד, ידוע שמוזיקה מסוג מסוים, מעוררת דמיונות מסוג מסוים. אדם שהוא היה מוזיקה טרנס וזה, שלא יצפה שיהיה לו חלומות עדינים, ושהוא בלילה הוא רק יחלום על צדיקים שמכירים לו פרקי תהילים. הוא כנראה יחלום דברים אחרים אם הוא שמע מוזיקה מן הסוג הזה. בסדר? ואם אדם שומע מוזיקה שנכתבה על ידי כל מיני גויים טמאים ומרירי מזילי ריר, שלא יצפה שאחרי זה יהיה לו כל מיני מחשבות של טהרה והתעוררות לקדושה. זה כנראה לא יקרה. אז אדם גם צריך לדאוג שהסביבת העבודה שלו תהיה סביבה כזאת שכוח הדמיון יושפע לטובה על ידי סיפורי צדיקים, תמונות של צדיקים, על ידי נגינות מכוונות ונכונות. ניגון זה דבר שמאוד משפיע על הנפש. מאוד מאוד יכול להשפיע לטובה ולהרגיע, באמת לשתול דמיונות טובים. ובמיוחד על ידי מראות, שאדם יראה דברים טובים. להשתדל, כן, כתוב, עוצם עיניים מראות ברע, והבט אל עמל לא יוכל. שאדם מסתדל לא להסתכל דברים לא טובים. ממש, לא להסתכל רק דברים טובים. ראית מישהו, אתם מכירים איך זה כשיש פקק תנועה? כמה סיבות לפקק? יש פקק בגלל שנגרם תאונה. אז זה מסביר למה יש פקק בצד של התאונה, אבל למה יש פקק בצד השני? אה? מה זה סקרני? מה אתם אומר? מה יש לראות? איך לא
לעשות? כן, אבל הרב, כל מי שעובר לך, זה
לא מנחת. גם הרבנים? כן. אני לא מאמין לך. לא ראיתי רב אחד שם.
זה כוח, רבנפש.
אז עכשיו בוא נדבר על הכוח הזה. קודם כל אני רוצה להגיד לך שאם... נכון, מסתכלים כולם. אני רק הוספתי דבר אחד, אני מסתכל ואומר פרק תהילים. אומר פרק תהילים לרפואת מי שנמצא בתוך אותו המקומת הזה. בסדר? אבל אני רק בא לדבר על התופעה הנפשית. מה אתה עוצר מסתכל? זה כאילו... רואים מישהו נכשל או מישהו במצוקה, זה מעניין. אם אתה יכול לעזור לו, קום, אל תסתכל, תרוץ ותעזור. אם אתה לא יכול לעזור לו, אתה מסתכל, לראות את האדם במצבו הלא נעים. אז הוא אומר, יש פסוק עוצם עיניים מראות ברע. אדם צריך להשתדל לא להסתכל על דברים לא טובים. לא יודע, מה אתה צריך להסתכל? להסתכל על דברים לא טובים, להסתכל על אלימות, על צעקות, שים, מחסום לעיניך. להשתדל שסביבת, במיוחד אצל ילדים, צריך להשתדל סביבת העבודה שלהם תהיה נקייה ותאורה, כדי שיהיה להם דמיונות טובים, ולא חסכה לדמיונות לא טובים. פעם היינו עם הילדים, ושאנו לאיזו חתונה, של איזה חבר, שהכרתי בצבא, ושהוא לא היה שומר תורה מצוות. היה לנו אז שתי בנות קטנות, הגענו לחתונה, התלבטנו לנסוע, כל המשפחה, בסוף אמרנו, יאללה, ניקח את הילדים גם, הגענו לחתונה עוד מרחוק, אני שומע כבר את ה... כל ה-DJ, יהיה פה שמח, היום שמח, טוב, הגענו לשם, והנה רכב אש וסוסי אש, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק במחנה, ואז פיצוצים ונוצצים ועשן, ושתי הילדות היו אז קטנות, ואת 4 ו-2 אולי, או 5 ו-3, מסתכלות כך. תקלות, ככה, אני רואה שככה זה נכנס להם ישר לתוך הברית, וזה, והיה שם הקלה הגיעה, וזרקו עליה נוצצים, וזוהרים, וזיערורים, וכל מיני כאלה. וטוב, נגמרה החתונה, יצאנו משם כמה שיותר מהר, ואני רואה שיום אחרי זה, ויומיים אחרי זה, הם מדברות על זה ביניהם, הבנות. וזורקות אחת על השנייה, זערורים, וכל מיני כאלה. אז אמרתי, אשתי צריך לעשות שינוי דיסק. אז חיפשנו, בדקנו איפה יחסי ספר תורה, בדיוק הכניסו ספר תורה באיזו ישיבה אחת לידינו, לקחתי אותה איתי, ורקדנו ורקדנו, וקיצור, עשינו, טבלנו את ה... טבלנו את זה במקווה של, 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 של תורה וטהרה, כי באמת זה חשוב. ישנם אירועים כאלה, חתונות, ככה שרוקדים בהם בקדושה, ודברים כאלו שהם יוצרים סביבת דמיון חיובית. לילד, גם המבוגרים צריכים. אז לכן, למרות שאי אפשר לצוות, אי אפשר לצוות על הכוח המדמה, אי אפשר לצוות. הגמרא אומרת, הרהורי עבירה, אין אדם ניצול ממהם בכל יום. כל אדם יש לו הרהורי עבירה. וכל הגדול לחברו ייצור גדול ממנו וכו' וכו'. אתה לא יכול לצוות עליו, אל תערע. אתם יודעים שזה בדיוק הפוך, כשאתה אומר למישהו, אל תחשוב על משהו, אל תחשוב, אל תחשוב, אל תחשוב. לא, לא תחמוד, זה מצווה מעשית לגמרי. שאסור לך לחמוד ולתכנן איך להעביר רכוש או משהו של חברך אליך. כן. זה משהו פרקטי. אם אדם הולך והוא אומר, תשמע, הולך תשכנע אותו שימכור לי ואני זה, ואני אשלם לו, והוא מפעיל לחץ. כן. כמו נגיד שאחאב יפעיל לחץ על נבות כדי שימכור לו את הכרם, זה אסור. אבל אם אני עובר, הייתי מת לנסוע במרצדס הזאת, למה אין לי כזאת? אני לא אגיד שזה תכלית המידות, אדם צריך להיות שמח בחלקו, אבל הוא לא עבר איסור, לא תחמור. מה? לא תינוף, זה איסור מעשי לגמרי. אסור, אסור לאדם להיות עם אשת איש. זה לא טוב, זה לא זה, צריך אדם צריך לנקות מחשבתו. חז"ל אומרים, אם רואה אדם שבא לו כזה הרהור, אז יסיח את דעתו, יסיט את דעתו. אבל אי אפשר לצוות על זה. אי אפשר להגיד לאדם, אל תהיה כזה. לפעמים אדם תוקף אותו לדבר כזה. אפשר לצוות על האדם, אפשר חז"ל מורים לאדם שאם מגיע לו כזה הרהור, אז שיסיר אותו מדעתו. בסדר? שיסיט את מחשבתו למשהו אחר. אבל... בסדר? אז אנחנו נסכם. על החלק המתעורר ועל החלק המרגיש, זה המצוות והעבירות. על החלק הזן והחלק המדמה, אי אפשר לצוות עליהם, אבל הוספנו ואמרנו, אתה לא יכול לצוות, אבל אתה יכול ליצור אווירה כללית, סביבה, שתעזור ותעודד דמיונות חיוביים. היום דרך אגב יש ענף מאוד מפותח, גם בקדושה מפותח, שנקרא דמיון מודרך או דמיון מונבע, תלוי בשיטות, תלוי במנחים, שממש עושים שימוש בכוח הדמיון, שזה כוח מרכזי באדם, לקדושה. בוא תדמיין, אתה נמצא במקום מסוים, מקום של טבע, שרגשת בו קרבת השן, והנה אתה מדמיין שאתה נמצא שם, אתה מתפלל, מה אתה מרגיש, ואתה מתפלל, וזה... עושים איזה שימושים מאוד מאוד יפים, זה כוח חשוב באדם, כוח המדמה, ואפשר לעשות לו שימושים חיוביים. אבל עוד פעם אפשר לצוות עליו. אך החלק השכלי... יש בו מבוכה. מה המבוכה? מבוכה מאוד מעניינת. יש כאלה שאמרו שהתורה היא פרקטית, או בלשון יותר 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 גבוהה, ביהביוריסטית, התנהגותית. כלומר, התורה בעצם מעניין אותה מה אני עושה. יש סדרת מצוות, תרי"ג מצוות, שצריך לעשות ולא לעשות. ומה שמעניין את הקופאי שיושב שם למעלה, ואני כבר נוקט כאן עמדה, כן? ומקיש על הקופה, זה מה עשית ומה לא עשית. לא אכפת לי מה אתה חושב. יש דעה כזאת. אבל יש דעה שאומרת שאין איסור לחשוב כל מיני מחשבות, ואין גם מצווה במחשבות אחרות. כלומר, אני מציג את הדעה הזאת. אומר אדם עצמו, אני מקיים את המצוות, כן. אני לא מאמין בתחילת המתים, לא מאמין במה שיהיה, לא מאמין בשום דבר. אני העיקר מקיים את המצוות. זה מה שהתורה רוצה ממני. התורה לא רוצה שאני אחשוב. אף אחד לא ציווה אותי על המחשבות. זו המבוכה. כי יש כאלה שחשבו את הדבר הזה. אומר הרמב״ם, אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה. לפי אמונת דעת בטלה, או אמונת דעת אמיתית. כן? מי שחושב מחשבות, יש לו, יותר נכון, יש לו דעות, שהן בגדר אמונת דעת בטלה, כגון שאין תחיית המתים, שזה דרך אגב חשדו את הרמב״ם בעצמו, או כגון שאין משיח לישראל, או כגון שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו בכלל מה שאנחנו עושים, אלא רק כשנקיים מצוות. וכן על זה הדרך, אומר הרמב״ם, זוהי עבירה, זה איסור. כאן צריך לתקן את הדעות ולחשוב מחשבות נכונות וישרות. או מי שחושב מחשבות שתורה היא לא מן השמיים, וכתבו אותה כל מיני אנשים, נגיד ביקורת המקרא, וכן על זה הדרך. יכול להיות לך אדם שהוא מבקר המקרא, הוא אומר לך, אבל אני מקיים את כל המצוות, מה אתה רוצה?
אחרי מהמצוות זה עשר זכירות.
עשר זכירות זה התורה אומרת לזכור, אבל לזכור מאורעות, מה שאתה צודק. לכן הרמב״ם ועוד ראשונים ניסחו י' ג' עיקרים שאדם צריך להאמין בהם, ולכן הרמב״ם ועוד ראשונים כתבו, הרמב״ם כתב הלכות דעות, וחז"ל בגמרא אומרים, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? למה קודם כל פרשת שמע בתפילה לפני פרשת והיה עם שמוע? תשובה, כדי שקודם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. כלומר, קודם כל מעניין אותנו מה אתה חושב, איפה הדעת שלך נמצאת, ואחר כך מתוך הדעת הזאת תבוא לקיים מצוות. אני לא אומר שמצוות בלי דעת הן לא שוות כלום. זה לא נכון. כל מצווה שאדם מקיים, גם אם הוא מבין, לא מבין, היא ודאי יש לה ערך. אבל זה פשוט שהסדר הנכון הוא שהאדם בוודאי מתקן את דעתו. המון 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 מצוות, וגם בספר בראשית, קשורות לתיקון הדעת. מה אני חושב? המון פסוקים בספר דברים. את השם הולך עתירה, אותו תעבוד, בוא תדבק, ובשבו תשבע. ואהבת את השם אלוהיך. איך אני אוהב מישהו? אם אני לא... אני אוהב... איזה... דרך מה? לכן אומר הרמב״ם, ברור שישנם מצוות ועבירות, גם בחלק השכלי, לפי אמונת דעת בטלה, או לפי אמונת דעת אמיתית. יפה מאוד. אבל אין בזה מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. ולזה אמרתי למעלה, שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. כלומר, אין כאן איזה מעשה. למרות שבסוף יכול להיות מעשה. אתם יודעים שיש סיפור, שמעתם מן הסתם על האנוסים בספרד, נכון? שמעתם? האנוסים בספרד זה תופעה מאוד מוזרה, בגלל שבדרך כלל האלטרנטיבה שהוצבה בפני היהודים זה או תמות או תתנצר. בספרד זה לא היה ככה. בספרד אמרו להם או שתלכו מכאן או שתתנצרו. אז ברור שצריך ללכת, כלומר זה דבר נורא והיום, זה גירוש ספרד, זה אסון, אבל ברור שאין פה... ואף על פי כן היו יהודים שבחרו להישאר שם, ולא פחות ולא יותר, אלא גם הרב של היהודים שם, שקראו לו שניאור, וכולם קראו לו, אל תקריא שמו שניאור, אלא שונא אור, הוא גם כן נשאר והיה מן האנוסים, התנצר כלפי חוץ, וניסה לשמור על יהדותו בפנים. ואומרים שם, הופיע, מביא את זה, הרב קיטו בספר התודעה ועוד מקומות, שאותם, מי הם אותם אלו שבחרו דווקא להתנצר? מי הם אותם אלו שאמרו, אנחנו עוזבים, לוקחים את הפקלאות ועוזבים את ספרד, אלא לא נודע, חלק מהם מתו בים, חלק רדפו אותם, עזבו את ספרד כדי לשמור על יהדותם, ומי הם אותם שבחרו להישאר בספרד ולהתנהג כנוצרים? הפשוטים, אלה שלא היו עסוקים בחקירות ובפילוסופיה וכל הדברים האלו, הם שמרו על אמונתם. ואלה שעסקו בפילוסופיה ובמחקר ובכל המדע, האלוהות כביכול, אז אמונתם התערערה, והם בסופו של דבר לא עמדו בניסיון. כלומר, זה נכון שאם אדם הוא נפגש עם דעות מקולקלות, זה לא בטוח שמחר בבוקר הוא כבר ילך לעשה עבירה. אבל בוודאי יש כאן נזק מצטבר. אחד מהאנשים שגרמו, שסברו את הסברה הזאת, וגרמו נזק גדול מאוד לעם ישראל, וגם באופן אישי הוא בעצמו ניזוק מזה, זה הרב משה מנדלסון, שהיה מראשוני המשכילים בגרמניה, והוא המציא את מה שקוראים גרמנים בני דת משה. כלומר, מבחינה תרבותית, לאומית, רוחנית, נפשית, אנחנו גרמנים. ואנחנו, יש לנו מצוות שאנחנו מקיימים. אבל הזהות האישית והזהות התרבותית שלנו היא זהות גרמנית. זה מה שהוא בעצם ניסה לייסד, להמציא.
האיש הזה. ליהודים.
ליהודים. כן, כן, דתי, דתי, דתי. שומר שבת, אוכל כשרות, מקווה, הכל דתי. אבל הזהות, התרבות, המוזיקה, הספרות, כל הזה, זה גרמני לגמרי. קראו לזה גרמנים בני דת משה. התוצאה הייתה ככה. שבגרמניה ההשכלה, קראו לזה בילדונג, התפתחה זה מין תנועת השכלה כזאת, שכמובן חילנה את עם ישראל כמעט לגמרי שם, במי שהיה שם. מהר מאוד זה נהיה השכלה בלי יהדות. אצל מנדלסון בעצמו, כל הילדים שלו התנצרו. אף אחד לא נשאר בפנים. כי אם אתה שייך תרבותית לגרמנים, ושייך נפשית אליהם, ואתה מזדהה עם כל הסופרים שלהם והפילוסופיה שלהם, אז עכשיו פתאום תתחיל לעשות כל מיני מצוות מוזרות, לקשור חוטים על היד, לשים כל מיני חוטים על הגוף, לאכול דיקטים בפסח, עכשיו באיזו סוכה מוזרה. לא מסתדר לך כל הזה, זה לא מודרני, זה לא... אז... שאתה בחר, זה רעש, יפה.
זה
איך אפשר
לראות את המהות שאתה עושה גדולה של צמים.
נכון.
כי הלאומים בגרמניה, הכל
שחקר. רבי יוסף, אתה מקשה קושיות כאלה יפות, אתה נמצא כבר אחרי כל הדברים האלה, אתה שייך לסדר המתוקן. אבל היו כאלה לפני, כדי שאנחנו היום נהיה מתוקנים, היו כאלה שקלקלו לפניכם. אז הוא, אותו מנדלסון, זה מה שהוא סבר. לא הייתה סבר אותו. שאפשר להקים יהדות, איך הרב אומר, זו מחשבה שהיא יכולה להרוג עם חי. קל וחומר שאין בה כוח להחיות עם מת. כן, מין סדר כזה שבעצם היהדות מעוניינת רק במה נעשה. זה שקר וכזב. התורה מעוניינת בלב. תסתכלו כמה פעמים מוזכר המילה לב, במיוחד בספר דברים. לבביך, על ליבך, כן. לא יסורו מלבך כל ימי חייך. המון פעמים התורה מזכירה את המילה לב, לב. מה קשור לב לעשייה? אלא, בדיוק.
התורה עצמה מתחילה בעוד בית, ומתחילה בעוד למה.
נכון.
לב.
לב טהור, ברא לי אלוהים, דוד המלך. התורה רוצה לא רק שנהיה טכנוקרטים שעושים מעשים, אלא המצווה היא הקצה הקרחון של תהליך שלם. מצווה לשון צוות, לשון חיבור, בינינו לבין השם יתברך. מישהו מתחבר כשהוא עושה מעשה כמו את הטכנוקרט. מישהו מתחבר שאומר, הקדוש ברוך הוא רק מעניין מה שאני אעשה, אבל לא אכפת לו מה אני חושב. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מאוד מה אנחנו חושבים. הדעות שלנו מאוד מאוד חשובות, לכן צריך לחשוב דעות נכונות, ושזה הרמב״ם כתב ספרי אמונה, וכל ספרי אמונה בעצם, מה הם עוסקים המהר"ל, והרמב״ם והכוזרי, כולם עוסקים בלברר לנו מהם המחשבות הנכונות שצריך לחשוב, שראוי לחשוב ביחס לעם ישראל, ולכלל ישראל, ולנצח ישראל, וביחס אל התורה, וכו' וכו'. ועל זה אנחנו הרבה פעמים נאבקים, לדייק את המחשבות, שלא יהיו חסכים למחשבות שלנו נכונות. אמנם, המעלות הם שני מינים, מעלות המידות ומעלות השכליות, וכנגדם שתי מיני פחיתויות. אמנם מעלות השכליות הן ימצאו לחלק השכלי, מעין החוכמה וידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, ומעין השכל, ומעין זכות התבונה וטוב ההבנה, והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב, ופחיתות זה הכוח, הפך אלו שכנגדם. כן, מעלות השכליות, יש אדם, גם את הדבר הזה אפשר לפתח, ששכלו זך, הוא מהיר הבנה, מבין מהר. זה כיף, יש אנשים כאלה חכמים. יש תענוג מיוחד, אדם חכם זה ממש מבין, יודע להסביר את עצמו, מבין דברים שקשה לך, זה פה, אתה פוגש אדם כזה. לא מזמן למדתי עם איזה ילד כזה. ילד חכם, פשוט כיף. הוא שואל שאלות יפות, הוא ממש היה מאוד חוויה. אז יש כל מיני מעלות השכל. אבל מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. כשאנחנו נרצה לדבר על אדם שיש לו מידות מתוקנות, זה יהיה כנראה שייך לחלק המתעורר. שהוא לא כועס, שהוא סבלן, שהוא שמח, שהוא נינוח, וכן זה. כל הדברים האלה קשורים אל החלק, אל הרצון. האדם שהצליח למקד את הרצון שלו ולעבוד על המידות בצורה כזאת שבה הוא לא יוצא מחוץ לנקודת האמצע שהרמב"ם מדבר עליה. הוא לא כועס, הוא לא רב, הוא מסתכל בעין טובה, הוא שמח בחלקו, הוא גיבור, הוא לא פחדן, הוא לא פזיז, וכן זה הדרך כל המידות כולם. אבל מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו, וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. כן. אם אדם כועס, ואז מרוב עצבים הוא לוקח את הכיסא וזורק על הרצפה. אז הידיים הם בסך הכל שמש לכוח הכעס הפנימי שהתעורר בו. בסדר? שם הידיים לא אשמות. השם הבפנים. זה נכון שיש צורת טיפול שמטפלת דווקא דרך הגוף. אומרת, האדם, אתה כועס? לך, תרוץ 2,000. אתה כועס? תן אגרוף לאיזה קרית. תוציא את הכעס. בסדר, זה גם צורת טיפול, אבל באמת צריך לטפל מבפנים. צריך לטפל מהמקום הפנימי של ה... איפה הכעס התעורר? למה? למה אתה כל כך כועס? מה כל כך מכעיס אותך? או פחד, או כל... זה הדרך. ומעלות זה החלק רבות כזהירות, כלומר יראת חטא, והנדיבות, והיושר, והענווה, השפלות, ההסתפקות במועט, הוא שקראו חכמים עשירות, באומרם איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. והגבורה והאמונה בזולתם, ופחיתות זה החלק היא לחסר מאלו או להוסיף בהם. אני רוצה להגיד כמה מילים על שמח בחלקו. תראו, ההגדרה של חז"ל לעשיר היא הגדרה פשוט מופלאה. מי זה עשיר? כלומר, אין לזה שום קשר לכמה יש לך. אלא יש לזה קשר במה אתה מרוכז. אם יש לי 1,000,000 שקל, ואני מרוכז במיליון שאין לי, הייתי מת שיהיה לי 2,000,000, כי אני חייב לקנות בית ענק, ואין לי ואין לי. אז אני, לפי חז"ל, הגדרתי היא אדם עני. בדיוק. ואם יש לי 1,000 שקל, ברוך השם, 1,000 שקל זה יופי. האמת, 1,000 שקל זה לא דוגמא טובה, יש, לא, יש קווים אובייקטיביים, אדם ב-1,000 שקל הוא לא יכול לחיות, משפחה, רק חשמל, מה, אבל יש, נגיד, הסכום המינימלי שמשפחה צריכה ועוד משהו, הוא שמח, טוב לי, מה אני צריך יותר מזה? זה בדיוק שאני צריך. האדם הזה הוא עשיר. עושר ועוני אלה מושגים סובייקטיביים לגמרי. לא לגמרי, יש עושר מופלג ועוני מרוד, אבל כל מה שבאמצע, אלה מושגים שהם מושגים סובייקטיביים. תלוי במה אתה מרוכז. אם אתה מרוכז במה שאין לך, אתה אני. אתה אני. אם אתה מרוכז למה שיש לך, אתה עשיר. יש כל מיני סיפורים על רב אריה לוין, היה גר, זכר צדיק לברכה, היה גר ממש בדירה קטנה מאוד בנחלאות. יום אחד אמרו, איך יכול להיות שרב אריה לוין, הרב של האסירים, וכולם גר בכל דירה, אז עיריית ירושלים פנתה אליו, שהיא רוצה להציע לו דירה יותר מרווחת. הוא כמובן מאוד הזדעזע מעצם ההצעה. אז הוא ניסה להסביר להם למה הוא לא רוצה לבוא, תראה, כאן בדירה, הכל כל כך נוח. אני רודף, אני רוצה נוחות, אני יושב בכיסא. אני מושיט יד, אני מגיע למטבח. אני מושיט יד, אני מגיע לסלון. אני לא צריך לקום, צריך להתרוצץ. אני, כל מקום אני זמין. לא צריך דירה גדולה, זה הרבה לנקות. אחר כך. אז שמח בחלקו, טוב לו, מבסוט, מאושר. אז עשיר ואני, מה שחז"ל מגדירים, זה לא הגדרה שלנו, אלא ההגדרה היא במה אתה מרוכז. אתה מרוכז מה שיש לך, אתה עשיר. אתה מרוכז מה שאין לך, אתה עני. בסדר? אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר, כן? חולה או בריא. אדם שחולה זה פחיתות? זה לא פחיתות, הוא חולה. אדם שבריא זה... זה איזושהי מעלה, זה לא מעלה, זה בריא. כמובן, אם אדם שומר על בריאותו, אז זה מעלה גדולה. אם אדם חולה בגלל שהוא לא התנהג עם הגוף שלו לא בסדר, זה נזק. אם אדם מעשן ולזה הוא גורם נזק לגוף שלו, אז ודאי זה מגונה. אבל לפעמים אדם חולה, לפעמים יש לו איזה בעיות בעיכול, זה, לא, זה קשור לגנטיקה. גנטיקה יש לה המון המון משמעות. כן, מי שיש לו גנטיקה טובה, אז הוא יאריך ימים ולא יהיה לו בעיות. ויש כאלה שיש להם גנטיקה חלשה, וכבר בגיל 40 הם מתחילים עם הלב. לכן אומר הרמב״ם, החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר. כמו שיאמר, יש לו עיקולו טוב או בטל עיקולו, או נפסד דמיונו, או שהוא מדמה על יושר, אין בזה לא מעלה ולא פחיתות, וזה מה שרצינו לזכור בזה הפרק. כלומר, כל מה שמעניין אותנו כאן, זה שישנם חלקים שבהם כן אפשר להגדיר את האדם, האם הוא אדם מעולה או אדם פחות. ואלה החלקים שעליהם אנחנו יכולים לעבוד. אלה החלקים שעליהם מצווים אותנו. אלה החלקים שבהם אנחנו צריכים להשתפר. אלה החלקים שאנחנו צריכים בהם להיות יותר מדויקים. והם החלקים של הכוח הרצון שלנו, של כלי המעשה. על הדברים האלו התורה באה ומצווה. וכשאדם מרגיל את עצמו בקיום המצוות, מרגיל את עצמו לעשות את המעשים בצורה המדויקת, לאט לאט הנפש והגוף נהיים מעובדים לפי הסדר הנכון. לפי הסדר הנכון. בהתחלה זה יהיה מאוד מאוד קשה לדבר לשון, לא לדבר לשון הרע, ויצטרכו להתאפק, אבל לאט לאט, עם השמירה וההתרגלות, פתאום מרגישים שלשון הרע דבר נורא. כבר לא נמשך לזה בכלל, זה לא מושך אותי, זה לא מעניין אותי, זה אפילו מרחיק אותי, אין לי שום משיכה לדבר הזה, וכן על זה הדרך. קיום המצוות מיישר את הכוחות של האדם, מעדן אותם, ומביא אותם אל המקום המדויק שלו, ובזה סיימנו היום גם את פרק שני, ושבוע הבא נדבר על פרק שלישי, בחולי הנפש. לצערנו הרב, אנחנו חולים, כולנו חולים. כל פגם במידות, זוהי מחלה. כל פגם במידות, כל כעס, כל קמצנות, כל פזיזות, זה סוג של חולי. והרמב"ם מנסה ללמד אותנו מה החולי, איך ניתן להגדיר חולי נפש, וכמובן, ובעיקר, מהי הרפואה. כי אנחנו רוצים להיות בריאים, נכון?
למה
חולי,
אבל כביכול, זה לא משהו שקלקלנו שהיה לנו, ועכשיו אנחנו קלקלנו אותו, אז זה אולי משהו שעדיין לא הגענו אליו.
שאלה מצוינת, קלקלנו. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו להם חשבונות רבים. נולדנו ישרים. וקלקלנו. בגלל חברים לא טובים, בגלל מידות לא טובות, קלקלנו. אבל אפשר לתקן. בסדר? לילה טוב.